בנושא שקשור לתקופה של ספירת העומר, הכנה למתן תורה. אומרת הגמרא, 12,000 זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא מגבת עד אנטיפרס, וכולם מתו בפרק אחד, מפני שלא נהגו כבוד זה לזה. תנא, וכולם מתו מפסח ועד עצרת. עוד פעם, 12,000 זוגים תלמידים היו לרבי עקיבא. כמה זה 12,000 זוגים? אה? 24,000. אז למה לא כתוב 24,000? טוב, אז נראה בהמשך, זאת השם. וגם, לא כתוב שהם מתו בין ט"ז אייר לבין ט"ז ניסן לי"ח אייר, אלא בין פסח לעצרת. כלומר, סימן שיש קשר מהותי בין הפטירה שלהם לבין הזמן הזה בשנה של בין פסח לעצרת. עוד אומר רב המאירי מגדולי הראשונים, בקבלה ליד הגאונים, שביום ל"ג בעומר פסקה המיטה, ונוהגים מתוך כך שלא להתענות בו, וכן נוהגים מתוך כך שלא לישא אישה מפסח עד אותו זמן. אנחנו כבר רגילים לזה שבין פסח לל"ג בעומר אין חתונות, אבל אם נחשוב רגע, זה מזעזע. כאילו עם ישראל אומר פה איזו אמירה, זהו, חותכים את החיים, לא ממשיכים יותר, לא מתחתנים. זה מזעזע. זה כמו בצבא, לא עלינו, אם יש תקלה, נגיד אם כלי נשק מסוים, הייתה בו תקלה בטיחותית עם נפגעים שלא נדע, אז עושים מה שנקרא עוצר מונים. עוצרים את כל הכלים מהסוג הזה, אם זה טנק, אם זה סוג של חימוש, בודקים את הכל מחדש. הייתה תקלה במטווח, עוצרים את כל המטווחים, משננים את הוראות הבטיחות מחדש. זאת אומרת שבעם ישראל הייתה תקלה כזאת, שאי אפשר להמשיך לחיות את החיים של עם ישראל כאילו כלום. חייבים לעצור, לבדוק משהו. מה צריך לבדוק? דרך אגב, אמרו לכם שאני מאחר? פה כבוד. סליחה, פשוט היו באמצע, התחילו פקקים. אומר המהרש"א, ואמר שמתו בין פסח לעצרת להורות שמתו בהשגחה, כי הוא הזמן ממוצע לבריאות וקרוב לרפואה, כדאמרינו בשבת, כל שקיעה נהיטבה בין דבחה לעצרתה. זאת אומרת, התקופה הכי בריאה בשנה, לא חם מדי, לא קר מדי, אביב. אומרת הגמרא, כל התרופות הכי פועלות בין פסח לעצרת. 24,000 אנשים צעירים, אז זה לא איזה מגיפה חורפית, זה לא איזה וירוס, אז זה אומר משהו. ברוך אתה אדוני אלוהים מלך העולם שהכל נברא. אומר החפץ חיים, ומצינו בתלמידי רבי עקיבא, אף שהיו גדולים בתורה מאוד, הרי רק החמישה שאחר כך שנשארו הם אבות התורה שבעל פה, רבי מאיר, רבי יוסי, רבי יהודה, רבי שמעון, רבי נחמיה. אז הם גדולים מאוד, אכן, מפני שלא נהגו כבוד זה לזה, מתחלל בזה כבוד שמיים. כלומר, זה לא רק פגם חברתי, אלא עיוות רוחני. וכיוון שתורה שבעל פה היא יסוד האומה, היא יסוד התורה בעולם, ובית המדרש הזה של רבי עקיבא, עם כל התלמידים, הוא היה יסוד התורה שבעל פה, אם מתחילים לבנות בניין, ומגלים שהיסוד עקום, מה עושים? אין ברירה, מפרקים אותו ובונים חדש. אז כיוון שזה היה יסוד התורה, הוא התחיל להיבנות באופן עקום, אין ברירה. נתחלל בזה כבוד שמיים. ופגעה בהם מידת הדין, ומתו כולם במגפה, בין פסח לעצרת, ועל זה מתאבלים כל ישראל בכל שנה בימי הספירה. כי כולנו נפגענו. כל הקצב של התורה בישראל היה יכול להיות אחרת לגמרי. מכל זה אנו רואים בחוש. אימתי מוצאת הבריאה חן בעיני הקדוש ברוך הוא? בזמן שכלל ישראל אגודים יחד, ואין ביניהם שום קנאה ושנאה בתחרות, וכל אחד חושב בתקנת וטובת חברו. כלומר, שקשורים חיסרון אצל השני, אז התגובה היא לא... יופי, אני יותר טוב ממנו, אלא איך אני יכול לעזור לו. ואז הקדוש ברוך הוא שמח בבריאתו, ועל זה נאמר, ישמח השם במעשיו. לא כתוב במעשהו, אלא במעשיו, בהרמוניה שבין כל מעשיו. מתחילת הפסוק שמסתיים בישמח השם במעשיו. יהי כבוד השם לעולם. זה כבוד השם, שמעשיו בהרמוניה זה עם זה. כי אז מתברר המכנה המשותף של כל מעשיו, שמעשיו, שהם אלוקיים. ובדרך רמז נוכל לבאר בזה את הכתוב, ואהבת, קראנו אתמול, ואהבת לרעך כמוך, אני השם. ואהבת לרעך כמוך, זה בן אדם לחברו, אני השם, זה התגלות אלוקית. וזה תלוי בזה. רוצה לומר, אם תהיה אוהב לרעך כמוך, אז אני השם בתוככם, ואוהב אני את שניכם. כשאדם יוצא מעצמו לקראת השני, אז זה לא רק שהוא חברתי, אלא הוא מגלה שהאני שלו כבן אדם הוא גילוי שמופיע לא רק בו אישית, אלא שעיקר עניינו זה צלם אלוקים שיש גם בשני. לכן אוהב אותו כמוך, כי הוא באמת כמוני, כי יש לו אותו צלם אלוקים, כמו לי. ואז הקדוש ברוך הוא מתגלה בביחד הזה. לחובבות הגימטריות, כמה זה אהבה בגימטריה? 13. אז אם יש אהבה פעמיים, כלומר יש אהבה בין אחד לשני, אחד אוהב את השני ושני אוהב אותו, פעמיים אהבה בגימטריה? 26. שם השם. כלומר, כשיש אהבה הדדי, שם השם מתגלה שם. טוב, אומר הבן איש חי. בפירוש שלו על הגמרא, בני הבן יהודה, יש להבין, המי נקית, למה הגמרא נקתה בלשון 12,000 זוגים ולא אמר 24,000 תלמידים? ונראה לי בסייעת הדשמיה, ללמדך דרבי עקיבא חכם גדול, והבין ברוח קודשו שיש להם מידת קנאה. אם צריך רוח הקודש כדי לראות את זה, סימן שזאת הייתה קנאה נסתרת. זה לא שכל אחד יציק לשני בפועל, ברור שלו, הם היו אנשים גדולים. אבל היה שם משהו לא שלם ביחס, ולכן התחכם לזווגם שניים שניים, שיחיבר קטן עם גדול, מה שנקרא חברות המבוגרת, כדי שבהכרח יכבד הקטן לגדול, ולא יקנאה ביניהם. הדרך לעורר מידות יכולות לפעול רק באופן טבעי. רבי עקיבא רצה לעורר כבוד באופן טבעי, אז הוא חיבר את הקטן לגדול, כדי שבאופן טבעי יהיה כבוד. ולא יקנאה ביניהם. ועם כל זה, לא הועיל. לכך נקיד 12,000 זוגים, שעשאם זוג-זוג לתועלתם ותקנתם. בהמשך הדברים שאמרו אומר, שהבעיה הייתה לא רק בזה שהקטן לא כיבד את הגדול, אלא גם בזה שהגדול לא כיבד את הקטן. אומר בן איש חי, וכולם נפטרו מפסח ועד עצרת, הדנחית תנא דברייתא זו, זה שירד התנא פירט, ללמדנו דבר זה. הגמרא היא לא ספר היסטוריה. היא לא כתובים בגמרא דברים שהם לא בעלי משמעות רוחנית. אז אם הגמרא אומרת תאריכים, אז זה לא עניין הטכני. למרות שגם בזה יש השלכה הלכתית. אומר הבן איש חי, אף על גב, יש לזה טעם פשוט, כדי ללמדך הזמן שראוי להתאבל בו עליהם. וכשהרסו באמת חז"ל כמה דברים של אבלות באותם הימים, אז כן יש לזה גם השלכה הלכתית. הנה, עוד נראה לי בסייעתא דשמיא, כלומר ברור שיש גם טעם מהותי, בא להודיע הזמן הזה שמתו בו. שיש ללמוד ממנו מהזמן, מהמאפיינים של הזמן הזה, הרוחניים של הזמן הזה, מוסר הסכן, שלא להיות שנאה וקנאה בין זה לזה. זה בדיוק מה שהתקופה הזו של ספירת העומר מלמדת אותם. למה? ולא אחד מזלזל בכבוד חברו. כי הנה, תמצא בליל יום טוב של פסח, וזמן גדלות למעלה בתכלית, בפסיכה, בדילוג, ליל הסדר, אנחנו מתרוממים, יוצאים לחירות, הרבה מעבר ליום יום. ואחר כך, בימי העומר, זמן קטנות. ובתוך הקטנות, בכל יום, יש ערך. ואחר כך, לאט לאט, יחזרו, לא סתם לגדלות, אלא לגדלות בתכלית, שיהיה בחג השבועות. נמצא את התלמד, הגדול לא יגבל ליבו על הקטן, כי אפשר להיות שזה הגדול ירד תכף למדרגה התחתונה, כמו ליל הסדר, שמיד למחרת יורדים ליום הראשון, תחילת העבודה. וגם זה הקטן, כלומר, שאתה נראה קטן, אפשר שיהיה גדול הרבה. כאשר תמצא, תכף אחר הגדלות של יום טוב ראשון בפסח נעשה קטנות, ואחר שנעשה קטנות, חזר הדבר לגדלות. אחד הטעמים המפורסמים לספירת העומר, שמחכים, מתגעגעים למתן תורה. כשמתגעגעים למשהו ומחכים איך סופרים, מהסוף להתחלה, לא? עוד 49 ימים, עוד 48, עוד 47. אז למה כאן סופרים מלמטה למעלה? כדי ללמד אותנו שלהגיע, כדי להגיע באמת למשהו, אסור לדלג על שום שלב. צריך לכבד, להעריך כל קומה, כל מצב בחיים, כל שלב, יש לו ערך כשלעצמו. לא לשקוע בתסכול על מה שאין, על מה שאי אפשר לשנות, אלא רוצות להצמיח את מה שיש לעוד קומה. עוד. אומר המהר"ל. ומה שאמר, שמתו, מפסח ועד עצרת, יש לפרש, כי הזמן הזה, מפסח ועד עצרת, מורה על כבוד התורה. למה? כי אחרי, יש פה רמב"ם? כבוד, חלק מהמושג של כבוד, פירושו הכנה. אחד הביטויים שמכבדים משהו, שלא ניגשים אליו באופן מיידי, אלא עוברים איזשהו תהליך של הכנה לקראתו. כותב הרמב"ם בהלכות שבת, פרק ל'. ארבעה דברים נאמרו בשבת. שניים מן התורה ושניים מדברי סופרים, שבתורה, כלומר בנביאים, שבתורה זכור ושמור, ושנתפרשו על ידי הנביאים כבוד ועונג, שנאמר וקראת לשבת עונג, ולקדוש השם מכובד. באיזה יום בשבוע מקיימים את מצוות עונג שבת? שאלה מאוד קלה. בשבת. באיזה יום בשבוע מקיימים את כבוד השבת? ביום שישי. אומר הרמב״ם, איזה הוא כבוד? זה שאמרו חכמים שמצווה על אדם לרחוץ פניו וידיו ורגליו בחמין בערב שבת, מפני כבוד השבת, הוא מתעטף וכולי ויושב בכובד ראש, מייחל להקבלת פני השבת, כמו שהוא עושה לקראת המלך, וכולי וכולי. מתלבש וכולי. טוב, אז כבוד זה הכנה. אז הימים האלה של ספירת העומר, זאת התקופה של כבוד התורה, שהוא ההכנה לתורה. אומר המהר"ל, כי הספירה 49 יום עד מתן תורה, כי התורה היא מתעלה עד שער החמישים, ולפיכך הספירה שבעה שבועות, מדרגה אחר מדרגה, עד שער החמישים. והם לא נתנו כבוד לתורה לנהוג כבוד בחבריהם. חברים שלהם לומדים תורה, אז יש להם חסרונות, אבל עכשיו הם בתהליך של התגדלות לקראת התורה. והם לא נתנו כבוד לתורה, אני לא כבוד בחבריהם. כמו שיש לתורה התעלות, כמו שאומרה לה בימי הספירה, שיש לתורה התעלות עד שער החמישים. כתוב בפרק, כאבות, כל עוסק בתורה, הרי זה מתעלה. לא כתוב הרי זה אילאי, אלא מתעלה. כלומר, הוא מתחיל תהליך של התעלות. וכל שלב בתהליך הזה, לא צריך לקפוץ עליו, לדלג עליו, יש לו משמעות. ולפיכך מתו מפסח ועד עצרת דווקא, כי אז זה שיא הצרימה. זה הניגוד בין איך שראוי להתייחס לתורה ובין מה שהם עשו. ומוסיף המהר"ל גם גימטריה, ומתו גם כן 32 ימים. כלומר, בל"ג בעומר הפסיקו, אז מתו 32 ימים, כמניין, בגימטריה, כבוד, דהו למד בית. ושלא נהגו כבוד זה בזה, כיוון שהם היו חסרי כבוד, אז בתקופה שכולה כבוד, שהמשמעות שלה היא כבוד, אז הם נהיו חסרים. כי זה לשחות נגד הזרם, נגד כיוון התנועה. כשאין כבוד, אי אפשר לקבל תורה. וזה מתברר בזמן בשנה שהמהות שלו היא הכנה לתורה מתוך כבוד. אז למה באמת לא נהגו כבוד? אמרנו, הם היו אנשים גדולים, והטעויות שלהם היו טעויות של אנשים גדולים. אומר רבי נתן. הם מתו כבוד ימים, 32 ימים. זה בא לדייק לנו, למה? אומר רבי נתן, שזהו בחינת איי, בחינת סיטרין וגליזין דמלכה, ומחמת זה לא היו תלמידיו נוהגים כבוד זה בזה, מחמת שנמשכו מבחינת איי מקום כבודו. הם כל כך חיפשו את הכבוד האלוקי הנסתר, אז הם לא שמו לב לכבוד שמסביבה, שהכבוד האלוקי מתגלה בו. על כן פגמו בהכבוד, באותו כבוד עצמו, שהם חיפשו. כי באמת צריך כל אחד לנהוג כבוד גדול בחברו, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, כי כבוד ישראל הוא כבוד השם יתברך, ומשכבדים את ישראל כאילו מכבדים לקדוש ברוך, ועל ידי זה מגלים כבודו יתברך. כמו שאמרנו, כשרחק כמוך אני השם מופיע, מתגלה על שניכם, על הביחד שלכם. שבשביל זה היה עיקר הבריאה, כל הבריאה היא גילוי כבודו, כמו שנראה. אבל הם פגמו בזה ולא נהגו כבוד זה בזה, וזה נמשך מחמת ששורשם היה מבחינת איה, כלומר החיפוש הרוחני הפנימי העמוק. אז למה זאת טעות? כי באמת צריכים לגלות כבודו ולהמשיך מבחינת איה לבחינת מלוא כל הארץ כבודו, כי העיקר לגלות כבודו. זאת אומרת, יש איזשהו תהליך של רצו ושוב, שמצד אחד הנשמה משתוקקת למשהו שהוא הרבה מעל העולם הזה, ושום דבר בעולם הזה לא יכול להכיל אותו. אבל באותו תהליך עצמו, הנשמה גם צריכה לדעת שרצון השם הוא שנהיה פה, בתוך המציאות המגובלת. ונקבל את כל המגבלות שלה באהבה, כי גם המגבלות של המציאות הן אלוקיות. זה לא סתם, ולא במקרה, ולא בחינם. יש חסרונות בי, ויש חסרונות בעולם, ויש חסרונות בגילוי של עם ישראל, ויש חסרונות בחברים שלי, ברובד הנגלה שבהם. ואת הכל צריך לכבד, כי הכל הוא גילוי אלוקות חלקי. אומר רבי נתן, אך מחמת ששורשם היה ממקום גבוה מאוד, מבחינת איה, פגמו בזה, ולא השתדלו להמשיך הכבוד ולגלות מבחינת איה, מבחינת מלוא כל הארץ כבודו, ולא נהגו כבוד בחברי התלמידי חכמים. נכון. מבחינתם, הם היו אפר ואפר בגנבה מוחלטת מול הגודל האלוקי, אבל לא מול החברים. כי כשרוצים שלמות אלוקית מאוד מאוד גדולה, אז דווקא אז בולטים החסרונות של כל מה שלא שלם. אז את הרצון שלו הוא רואה, את הרצון של החבר הוא מרגיש, את הרצון של החבר הוא לא מרגיש. הוא רואה את החסרונות של החבר. הוא נראה לו פתאום קטן. להבדיל, להבדיל, אלף אלפי הבדלות. לא להבדיל בין יהודים, אבל במדרגות. רשב"י יוצא מהמערה ושורף את העולם, כי הכל נראה לו קטן, גשמי. מה זה לשרוף? להפוך חומר לאנרגיה. רשב"י היה במערה, קיבל את סודות התורה, עולם שכולו אנרגיה, כולו אש, אש קודש, אש תורה, ואז יורד למציאות ושורף אותה. החל מדליק עם הדורות, בל"ג בעומר. זכר לאש הגדולה הזאת. ואז אומר לו אליהו, יצאה בת קול ואמרה להחריב עולמי יצאתם, חזרו למערתכם. עוד מקצה שיפורים, ואחר כך יוצאים ולומדים לרפא את העולם, לרומם אותו, לתקן אותו, זה גודל עוד יותר פנימי, עוד יותר עמוק. הפנימיות, בתחושה הראשונית שלה, ברמה הראשונית שלה, סותרת חיצוניות. אבל הפנימיות של הפנימיות לא סותרת חיצוניות. והם נתקעו בדרך. בדרך למעלה, אבל בדרך. מחמת זה נסתלקו בין פסח לעצרת, שאז עוסקים לצאת מטומאה לטהרה, תהליך, לקבל את התורה ולגלותה מבחינת איה, שהוא מבחינת סתרי תורה, לבחינת מלוא כל ארץ כבודו, שהוא מבחינת נגלות, לגלות התורה מלם אל הגילוי, על כן נסתלקו. התורה לא נוצרה בבב סיבן, אלא ירדה מהשמיים לארץ, התגלתה בבב סיבן. אז הספירה היא הכנה להתגלות משמיים לארץ. נדלג מקור אחד, כי אם נספיק נחזור אליו, פשוט הזמן רץ. אז בעמוד 2 למטה, אומר הרב, כבוד מלכותו. המלכות העליונה, ההנהגה, עמוד 2 למטה. המלכות העליונה, ההנהגה של כל עולמים, על פי חוק, חפץ, השם עליון, כפי מה שמתגלה במציאות, בכל עולם ובכל פרט שלו, לפי מידתו. זאת אומרת, מלכות זה הרמוניה. יש הרבה מקורות סמכות במדינה, אבל כולם חלקיים. שר אחראי רק על התחום שלו, הוא לא אחראי על התחום של השני. ראש עיר אחראי על העיר שלו, הוא לא אחראי על העיר של השני. יגידו לראש עיריית באר שבע שיש בעיות חניה באשדוד, מה יגיד? בעיה שלהם, לא קשור אליי. יגידו לשר הבריאות שיש בעיות תחבורה, לא קשור. נכון, מה שפקידים תמיד אוהבים להגיד, אני ממש רוצה לעזור לך, זה לא אצלי, זה אצלו, תעלה לקומה 3, תיקח מספר. יש מי שלא יכול להגיד את זה. יש מי שהוא כן אחראי על הכל. וזה המלך. מלך הוא מי שמחבר את כל הפרטים, להיות מכלול אחד. אז זה מלכות. מלכות זה הרמוניה. ככל שאנחנו יותר הרמוניים בתוכנו, אנחנו יותר ממליכים את השם. אז זה מלכות. אז מה זה כבוד המלכות? אומר הרב, למעלה ממנה, עומד ערך הכבוד של מלכות זאת. כלומר, התכלית הרוחנית הנרצית מכל החוקים כולם ומכל המצויים והנהגתם החוקית. כלומר, מה הערך הרוחני שיוצר את הלכידות הזאת? כלומר, יש את עצם את היכולת לעבוד ביחד ויש את המטרה שלשמה עובדים ביחד. אז המטרה יותר עליונה מאשר העבודה ביחד. אז העבודה ביחד זה המלכות. במטרה האלוקית שלשמה האחדות הזאת חשובה, גילוי הטוב האלוקית, החוכמה האלוקית, הצדק האלוקי השלם, זה כבוד המלכות. אז לכן כבוד מלכות הוא ערך כל כך מהותי. אומר רב ציודה, עמוד 3 למעלה, במנחות. הנה, בדיוק כמו מקור הבא זה התשובה. ואת שואלת בעצם, מה הערך של המלכות, כשהמלכות בעצמה מנותקת לכאורה מהערך הפנימי שלה? מה זה שווה הרמוניה אם היא לא סביב הדבר האמיתי? לא, אז הנה, אז בוא נראה, ממש במקור הבא זה התשובה. אומר רב ציודה, במנחות, לעולם ירוץ אדם לחלוק כבוד למלכות. ומלכות מובנה הנהגה מדינית איזושהי בישראל. מה יש מדרגות במלכות? מלכות ישראל זה לא כן או לא, זה לא מלכות שלמה של משיח בן דוד או לא, לא מלכות, אלא יש הרבה מדרגות, כמו החשמונאים, שהיו בכלל כהנים, לא היו ראויים למלכות, אבל בפועל הם היו מלכים, אז אומר הרמב״ם, חזרה מלכות לישראל. ביד השם הייתה אל אליהו וישנס מותניו. מה זה וישנס מותניו? סידר את מכנסיו. שינוס זה סידור ותיקון. ואם זה לא היה מסודר, אז מה? זה כתוב בנביא. מה, פעם כתוב בנביא שאיזשהו נביא לפני שהוא הלך אז הוא נעל את הנעליים, שהוא סידר את הבגדים? למה זה, כאילו, כתובים בנביא רק דברים מהותיים, נבואה שנצלחה לדורות. אז אם כתוב פה שהוא סידר את המכנסיים, שהוא, לפני שהוא רץ לפני אחאב, סימן שזה מהותי. ועוד יותר, מפני מי הוא מסדר? בפני איזבל ושליחי אחאב המבקשים את נפשו? ובכל זאת, לעולם ירוץ אדם בכבוד לקבל מלכי ישראל. ויכולה להיות, במקביל, מלחמה נוראה בהם, בדברים ובביטויים חריפים. אליהו ואחאב קוראים אחד לשני אוכל ישראל. ואף על פי כן, מלך בישראל זה מלך. מלכותו של אחאב, כלומר, אם רואים את המלכות כמו שהיא, יש בה המון חסרונות. אבל אם שואלים מאיפה היא נובעת, מה השורש של המלכות, אז הדברים נראים בפרופורציות אחרות. אומר הרב ציודה, מלכותו של אחאב נובעת ממלכות ירבעם, זה השורש. ומהבטחת אחיה השילוני, זה השורש של השורש. דבר השם בפי נביאו, שתהיה מלכות ישראל. למרות כל מצבו הנורא, זה לחוד, ודיני מלכות לחוד. כבוד המלכות הוא לא לגיטימציה לשטויות של המלכות, או לעבירות של המלכות. צריך להילחם בעבירות של המלכות, מתוך כבוד למלכות. לא סותר. זאת מלמדים אותנו חז"ל. כשאדם תופס שלטון מדיני בישראל, יש להתייחס אליו בכבוד. מלחמה זו מלחמה, הוכחה זו הוכחה, ובירור זה בירור. הוכחה, ככה חפץ חיים קורא למצוות תוכחה. הוכחה, לשון בירור, כמו הוכחה מתמטית. לברר. לא לצעוק, להטריץ. ומידך, כבוד מלכות לחוד, אומר הרב ציודה ונוגע, הדבר למציאות חיינו היום. עוד, אומר רב, כבוד אלוהים. כבוד זה הכרה בתוכן פנימי. כשמכבדים משהו, זה כי נפגשים עם פנימיות. כשקמים פני תלמיד חכם, זה לא פני הגוף שלו, זה פני התורה שלו. כשקמים פני ספר תורה, אז זה לא מפני הקלף. הקלף הזה היה לפני שנה גב של פרה. אלא התורה כל כך יקרה, שמספיק שמזיזים את הפרוכת שמסתירה את הארון שבתוכו הספר, שבו כתובה התורה, כולם על הרגליים, זקנים וצעירים. כי התורה כל כך חשובה, אז שגם הכיסוי של הכיסוי של הכיסוי של הכיסוי של התורה הוא חשוב. אומר הרב, כבוד אלוהים, סליחה הרב ציודה, באמצע עמוד 3, קצת נדלג שוב, כבוד אלוהים, הכבוד העליון, האמיתי, שכל הנברא, הנוצר, מנעשה ממנו הוא, לכבודו, כמו שאומרת המשנה בסוף פרקי אבות, באמת מעניין, הסוף, החתימה של פרקי אבות, זה הכבוד, שזה ההכנה לתורה. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, לא בראו אלא לכבודו. שנאמר, כל הנקרא לשמי ולכבודי, ברטיב, יצרתיב, אף עשיתיו. אז מה הכוונה? מה, כשהוא רוצה כבוד? מה, שנמחא לו כפיים? הוא רוצה 8 מיליארד לייקים? לכן הוא ברא אנשים? מה העניין? מה זה כבוד? אומר הרב, צבי יהודה, ודאי אינו עניין של הידור חיצוני, אלא של, הנה זה הגדרה, מה זה כבוד? גילוי, ערך, ההוויה, העצמי, האמיתי, לכבד משהו, זה להתייחס לתוכן הפנימי שלו. מבחינה שכל הנמצאים אינם אלא מהמיטה תימצאו. זה השורש של כל הנבראים. תראו בהערה 2. ככה מתחיל הרמב״ם. כל המשנה תורה, כל האלף פרקים של היד החזקה, זה יסוד היסודות. יסוד היסודות ועמוד החוכמות, מה ראשי תיבות, הרמב״ם מחתים את הקדוש ברוך הוא על הספר, זה הבסד שבראש הספר. יסוד היסודות ועמוד החוכמות, לידע שיש שם מצוי ראשון, והוא ממציא כל נמצא. בכל הנמצאים, משמיים בארץ ומה שביניהם, לא נמצאו אלא מהמיטה תימצאו. כלומר, בשלב בסיסי של אמונה, חושבים שאמונה זה להאמין שיש אלוקים בעולם. בשלב יותר מתקדם של אמונה, מתברר שאמונה זה לא שיש אלוקים בעולם, אלא שיש עולם באלוקים. כלומר שבאמת רק הוא קיים, וכל מה שקיים, קיים ממנו. כל מה שקיים הוא גילוי שלו. אז מה זה לכבד את הנבראים? לזכור שהם גילוי אלוקי. כי אמרנו כבוד זה התייחסות לפנימיות. הפנימיות של כל יצר נברא זה האור האלוקי הייחודי שמתגלה בו. ואם יש לו חסרונות? ברור שיש לו חסרונות, וכל יצר נברא יש חסרונות. אבל הם חיצוניים ביחס לעצם המהות. בעצם המהות שיש פה גילוי אלוקי. אז זה הרבה יותר משמעותי מאשר החסרונות. צריך לשים לב, אנחנו לא מתכחשים לחסרונות, לא מתעלמים. ברור שלא משלימים איתם. אבל קודם כל היחס הוא של כבוד. מותר להתנגד, מותר לחלוק, אבל מתוך כבוד. מותר גם להילחם, אבל מתוך כבוד. אומר רב ציודה, ולפיכך, כל עיקרו של חילול השם והקודש, הרי הוא בהוצאתו מלמעלת קודשו אל מצב החול, ובשינוי עניין קיומו, בזיוף צורת מציאותו על ידי זה. מה זאת אומרת? מה זה חילול השם? מה זה חילול הקודש? כמו חילול שבת. מה זה חילול שבת? מה זה לחלל? להתייחס ליום שהוא קודש כאילו הוא חול. אז זה לחלל שבת. אז מה זה לחלל את השם? כל דבר בעולם הוא גילוי שם השם. אז להתייחס רק לצד החול שבו, חיצוניות, זה חילול השם. כלומר, לחלל, חילול, זה חול ובניין פיאל. זה לנתק את החול משורש הקודש. שבתוכו. אומר רב ציודה, וכן קידוש השם והחזקת גודל הופעתו עד למילוי כל תוכן החיים ומשותם בו. הרי הוא התבררותה הגמורה של החלטיות, ערך, ההוויה, הקיום והחיים. כלומר, להבין שערך ההוויה, הקיום והחיים הוא מוחלט. כלומר, אלוקי. שבועות הוא החג שיש בו תורה ומלכות. זמן מתן תורתנו, והיום שבו נולד ונפטר דוד המלך. כבוד, ראייה פנימית, זאת ההכנה לתורה, וזאת ההכנה לגאולה. עכשיו הגענו למידות הראייה. אומר הרב, צריכים תמיד למצוא את הצד המכובד שבכל עניין. כלומר, את הצד הפנימי, הכללי, שמגלה ערך אלוקי. אז יגלה אור העולם כולו, בכבודו העליון, ויחל להתקיים, וחרפת עמו יסיר מעל כל הארץ. אנחנו היום על סף גאולה, וזה מתברר בזה שהערך המרכזי היום במלחמת התרבות בין עם ישראל לבין אומות העולם הוא הכבוד. למה? כי כבוד, אמרנו, זה גילוי הערך האמיתי, האלוקי. אצל אומות העולם, בתרבות העולמית, ניסו למצוא אמיתות, להמציא אמיתות אנושיות, לאט, כל מיני אידיאולוגיות, כל מיני דתות, לאט לאט הכל קרס, אז לא נשאר כלום. והיום אפשר לתמצת את העבודה זרה והכפירה של הדור שלנו בשמונה מילים. כל אחד והאמת שלו, כל אחד והמוסר שלו. כי אם כל אחד והאמת שלו, אין אמת. כל אחד והמוסר שלו, אין מוסר. אז אין את מי לכבד. כולם אותו דבר. אז כל מה שנשאר זה, חייב, תן לחיות. תעשה מה שאתה רוצה, בפינה שלך. כל עוד אתה לא מזיק לאחרים, ואל תפריע לאחרים, לעשות מה שהם רוצים בפינה שלהם. זהו. אבל אין כבוד בעולם כזה, בתפיסה כזאת. אז העולם היום הוא חסר כבוד. אישיות שווה, עוצמתית, זה אישיות שאומרת, לא שמה לאף אחד, לא דופק חשבון לאף אחד, לא צריך לאף אחד, צפצף על כולם, וואו. איך נראים גיבורי התרבות הזאת? דוגמנים, דוגמניות, איך הם עומדים בפוזות כאלה שחצניות? לא שמה לעולם. זה תרבות של חוסר כבוד. כי באמת, בעולם של היום, אחרי קריסת מלכות רביעית, באמת, כבר אין את מה ואת מי לכבד. הכל קרס. כל התרבות וכל הפילוסופיה וכל זה, הכל פוגג. מה? במה? בחוסר הכבוד? כן, זה בא ליצור וקום שייצור יכולת הקשבה לפנימיות. כי כל עוד היו כל מיני אידיאולוגיות, כל עוד כיבדו שטויות או דברים הפוכים מהקודש, אז אי אפשר, אין פניות לקבל את הקודש, כי יש כאילו אלטרנטיבה. היום כל האלטרנטיבות קרסו, ומה שנשאר זה ריקנות מאוד מאוד גדולה. אנשים לא יודעים בשביל מה לחיות, ובשביל מה להביא ילדים לעולם. וככה התרבות הזאת נראית, באמת. פחות משני ילדים למשפחה, זאת אומרת שהם הולכים להתכווץ בחצי. פשוט גסיסה של הטומאה, כדי לכבד את הקדושה. עוד שתת. כבוד, אומר הרב, אורו של משיח, שזורח בלב, כלומר במרכז החיים, לא רק בתיאוריה, הוא מלמד לכבד את הבריות כולה. עצם זה שהשם ברא משהו, זה כבר סיבה לכבד אותו. לכן זה נקרא כבוד הבריות. מה זה בריאה? מה הקריטריון? מה צריך לעשות כדי להתקבל למועדון? כולנו ברואים, כולנו חשובים. לכולנו יש ערך. זו ההתבררות של הדור הזה. או שלשום דבר אין משמעות, או שלהכל יש משמעות. כי הכל אלוקי. כי אם הכל אנושי, אז בסוף אין משמעות לכלום. כי מי קובע מה זה משמעות? זה המשיח. להבין שלכל דבר יש משמעות. שלכל דבר יש משמעות אלוקית. זה נגלה כבודו כל בשר. והיה ביומו הוא שורש ישי שעומד לנס עמים, אליו גויים ידרושו. סביבו כולם מתקבצים, והייתה מנוחתו, הקביעות שלו, המגרש הביתי. כבוד. זה הערך. ואז יקוים, וימלא כבודו את כל הארץ, אמן ואמן. תאיר ארץ מכבודיך. כל הארציות, כל העולמיות. כולה תאיר מאור הכבוד האלוקי. טוב, מחרתיים אני יוצא למילואים, בעזרת השם. לא יודע מה זה אומר לגבי המשך השיעורים, כי עד עכשיו עבדתי במשמרות, אבל עכשיו זה, יש אומרים שזה סיפור אחר. אז אני אחיה ונראה. אז יכול שהיה זמן לקיץ ממש קצר. אבל לא, מקווה שעוד ניפגש, בעזרת השם בטוב. והשם יעזור לכולנו לגלות את כבודו גם במערכה הזאת, בצורה שאי אפשר יהיה להתבלבל. לך.